משקיעים חכם, עם עורכת הדין דפנה שחר. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, כיף שהצטרפתם אלינו שוב לפודקאסט השקעות הנדלן, משקיעים חכם מבית All In. והיום אנחנו מצפינים לקריית טבעון. אז למי שלא מכיר, קריית טבעון היא מועצה מקומית במחוז חיפה, הוקמה ונבנתה לאורך השנים על שרשרת גבעות בגבול עמק ישראל ועמק זבולון, כ-5 קילומטרים צפונית מזרחית ליוקנעם, וכ-15 קילומטרים דרומית מזרחית לחיפה. ראש המועצה הוא עידו גרינבלום, שיהיה כאן איתנו היום, ועוד יהיה איתנו מורן בן שלוש, בעלים ומייסד של חברת בן שלוש, המתמחה בשיווק נדלן בכל הארץ. שלום לכם.
אהלן.
קצת נתונים על טבעון. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לסוף מאי 23, מתגוררים בקריית טבעון 19,370 תושבים. האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של 3.6%. אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת 2021 היה 85.7%, שזה מאוד יפה, וגם האשכול הוא סוציו-אקונומי 9 מתוך 10. השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת 2019, זה הנתונים שיש, היה 12,171, שזה בעצם 25% מעל הממוצע הארצי, שעמד באותו זמן על 9,745 שקלים. זאת אומרת, אין ספק שקריית טבעון נמצאת במעמד סוציו-אקונומי גבוה, רמת שכר יפה, ומקום עם אנשים ברמה גבוהה. קריית טבעון גם התאפיינת בבנייה נמוכה, חורשות, עצים וגינון רב. הסגנון הזה באמת מושך אליו קבוצות אוכלוסייה חזקות, ולכן יש מגמה לשמר אותו יחד עם פיתוח ובנייה של שכונות חדשות. כדאי לומר גם שיש החלטת מועצה שלא לפתח תעשייה או מלאכה שיש בה מזהמי אוויר, מים או קרקע, ו אפילו אפשר להזכיר שהיישוב היה חלוץ בתחום המחזור עוד בשנות ה-80. אז מורן, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
אז באמת, כמי שבוחר בקפידה את הפרויקטים שהוא משווק, מה משך אותך, חוץ מכל מה שאמרתי עכשיו שהוא בהחלט מושך במועצה המקומית הזו, מה כל כך מיוחד בה, למה דווקא טבעון?
קודם כל, באמת, מי שהגיע לשם גם יראה את כל מה שאמרת בעיניו, טוב מראה עיניים עם שמי אוזניים, אבל קודם כל הנתונים מדברים בעד עצמם, ואם אתה מגיע גם לאזור, אתה מרגיש את זה גם בלי לפתוח ולראות את הנתונים, אתה רואה את איכות הבנייה שם, את הסביבה, הסביבה מאוד ירוקה, איכות האנשים היא ברמה גבוהה.
ירוק, זה משהו שחסר בתל אביב.
לגמרי, וגם הבנייה הנמוכה זה גם משהו שלא מתאפיין הרבה אזורים אחרים, שגם אנחנו מכירים ומשווקים ועובדים. אם את תבואי, תראי את השכונה החדשה שם, את באמת לא משהו שהוא סטנדרטי לראות, שכונה חדשה, מבנים, שזה 3-4 קומות עם יחידות בודדות, פחות מתאפיין בבנייה רבועה שאנחנו רגילים היום לראות שכונות שנבנות לגובה, כדי גם לנצל את מרכיב הקרקע כמובן, אבל פה באמת שומרים על הצביון הייחודי של האזור.
אז בוא באמת נדבר קצת נדלן בטבעון. מה קרה למחירים בשנים האחרונות, ופנינו לאן מה שנקרא?
אז אני מניח שכמו שכולם פה מכירים, מחירי נדלן שעלו לא מעט בשנים האחרונות, השנה קצת יש איזו מגמה של טיפה התמתנות מהשנה הקודמת שהייתה. אממה, טבעון עם השכונה החדשה שאנחנו משווקים שם בשכונת צל אורנים, אז גם פה חווינו את עליית המחירים הכלל ארצית, עם עוד איזה אפסייד נוסף שיש פה לאזור, מעבר לכל היכולות שציינו בו, יש פה שכונה חדשה שהיא מעין בשורה למשהו שלא היה קיים באזור הזה לא מעט זמן.
שמה הבשורה שם?
שהיא שכונה חדשה שמתאפיינת מתכנון שהוא מאלף עטף, אם זה מרכז מסחרי שהוא במרכז השכונה, פארקים ירוקים שכבר בנויים, בתי ספר, גני ילדים, וכל זה עוטפת שכונה שהיא חדשה, מה שאמרנו, בניינים של 3-4 קומות לכל היתר, מבנים של 3-4,
זאת אומרת, הכל כבר בא עם התשתיות מסביב, תמיד התלונות של ראשי ערים, זה שלא חושבים על התשתיות, ובאים וקופים עליהם התחדשות עירונית בכמויות, ומביאים תושבים חדשים, אבל החינוך אין מספיק, והכבישים לא תואמים את כמות המכוניות שהצטרפו, אז אתה אומר שבטבעון חושבים על הכל, ויש את התשתיות כבר בשכונה.
נכון, היום אנחנו מדברים כבר על המצב שהשכונה היא כבר בנויה, משהו כמו 70% עד 80% מנה בנויה, מאוכלסת, חיה, כמובן שעוד לא הגענו לסיום, אבל אנחנו היום בנקודת זמן שכבר הכל כבר קיים ועומד שם, בתי ספר ייפתחו כבר בתחילת שנה הבאה, כנ"ל גם המרכז המסחרי, אבל כבר פארקים יש שם, ואנשים גרים, וכבישים, ותחבורה ציבורית, ובאמת שווה להגיע לאזור הזה.
בפרויקטים שמשווקים, אם אני לא טועה, הבנתי שאפילו שם בשנתיים האחרונות, כבר אפשר לראות איזו קפיצה של 20% מהמחיר ששווק לפני שנתיים, לעומת המחיר שמשווק היום.
נכון, אז גם אנחנו באמת רואים את עליית המחירים, שכמו שראינו בכלל הארץ, אבל גם פה עדיין, בגלל שזה מתאפיינת פה שכונה חדשה, אז יש פה עוד נדבך נוסף של, שעדיין עוד לא הגיע למיצוי שלו, עם כרגע מחירים שהם מאוד סבירים, עם דירות של בין 16 ל-17 אלף שקל למטר, דירות גם שהן מיוחדות, שזה דירות גן או פנטאוזים גדולים, הכל במפלס אחד, אז אני גם מאמין ורואה שגם אנחנו עדיין עוד לא הגענו פה למיצוי המחיר, ויש לזה עוד לאן לעלות. מאמין שבשנתיים הקרובות כבר אנחנו באמת נראה את השכונה
מסודרת.
מסודרת, עם כל מה פסיליטי שיהיה.
אז בוא באמת נדבר על זה רגע. אני ציינתי בהתחלה שטבעון מתאפיינת באמת בבנייה נמוכה, עם הרבה גינון, ובאמת הפרויקטים שאתה משווק שם מאופיינים בהרבה מאוד דירות מיוחדות, גדולות, דירות גן, פנטאוזים, אז תן לי קצת יותר פרטים על התמהיל של הדירות, מי קהל היעד שם.
ככה, אנחנו משווקים שם שתי סוגי פרויקטים, אחד זה הרחבה כללית של השכונה, שזה מגרשים ששווקו להמון אנשים פרטיים, מבנה בוטיק של 3 יחידות, שיש שם באמת 2 דירות גן, 185 מטר, 6 חדרים, עם גינה מאוד גדולה של כמעט 200 מטר.
3 יחידות, הכוונה 3 יחידות במבנה אחד?
נכון.
אז זה 2 דירות גן ומעליהן פנטאוס אחד?
בדיוק, פנטאוס שהוא בקומה למעלה, 150 מטר, מפלס אחד עם עוד 50 מטר מרפסות. בנוסף אנחנו משווקים שם גם פרויקט של חברת אביבי איזום ובנייה, שזה פרויקט שהוא גם בוטיק, חברת בוטיק עם פרויקט בוטיק של 7 יחידות.
נגיד מה ההבדלים בין הפרויקטים? כשמישהו בא ואומר אוקיי, מה, זה תמהיל שונה? זה אוכלוסייה שונה קהל היעד?
תראי, זה סוג דירות שהוא מעט שונה. כאילו אם פה דיברנו על דירות של 185 מטר בשתי קומות, או פנטאוס של 150 במפלס אחד, אז פה יש לנו כבר דירות של 190 עד 230 מטר במפלס אחד, גם דירות גן וגם פנטאוזים. יש לנו פנטאוס גם מאוד גדול של 230 מטר בנוי, פלוס עוד 220 מטר מרפסת.
תן לי קצת מספרים. אני מנתה למספרים.
אין כמו מספרים. תראי, אם אנחנו משווקים את הבתים, מה שאמרנו במבנים של 3 יחידות, סביב 3 מיליון, עד 3 מיליון 100. הדירות הגדולות יותר, זה כבר מחירים של 4 מיליון צפונה. כמובן שגם אם ניקח את מחיר המטר, אנחנו נשארים פה במחירים למטר שהם מאוד ריאליים ומאוד סבירים. פשוט הדירות פה מיוחדות, גדולות.
בוא נדבר באמת רגע על מחיר למטר. אנחנו מדברים פה בעצם, אם ניקח למשל דירה שאתה אומר 3 מיליון, שזה במבנים של
דירות. דירה של 185 מטר, 185 מטר ב3 מיליון, אז זה יוצא סביב של 16,500 שקל למטר, שאנחנו ככה רוצים לעשות הגבלה למשהו שרובנו מכירים, זה דירת 4 חדרים, בסדר גודל של 1,600,000-1,650,000, שזה מחיר שכבר, בוא נגיד בקצוות, היום אנחנו מוצאים את זה במחירים התחלתיים, בקצוות הארץ, אני מתכוון.
זאת אומרת, אנחנו מדברים בעצם על דירות שהן ברמת חיים, איכות חיים הכי גבוהה, ירוק מסביב, הרבה גינות, הרבה חורשות, בנייה נמוכה, דירות מיוחדות או עם גינה או פנטאוס, וב3 מיליון אפשר לחיות באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה.
לגמרי, וגם אם אנחנו מגיעים ורואים שם גם את האזור, ואת כל מה שאנחנו רואים מסביב, כאילו אם אני מדבר איתך על דירת גן, פחות משהו שמתאפיין גם בנוף, או במשהו שאת בדרך כלל זה מוסתר על ידי בניינים בסביבה, בגלל שפה אופי הבנייה הוא מאוד נמוך, אז גם מדירות הגן, כשאנחנו מסתכלים סביב, אנחנו רואים את כל הר הכרמל, פרוס, ירוק, באמת ככה
מדהים.
אזור שהוא מאוד פתוח, השכונה עצמה גם בגלל אופי הבנייה שהוא נמוך, אז היא לא צפופה ורבויה, מה שגם משאיר לא מעט חניות גם לאורחים שבהם, אנחנו יודעים שבשכונות חדשות אמנם יש לי אולי לכל אחד בין חניה 1 ל-2, אבל מה קורה בשישי שבת וחגים שהאזור טיפה יותר מתמלא, אז באמת מגיעים למצוקת חניה. פה לכל הדירות יש 2 חניות פרטיות, אבל גם מאופי הסביבה שהוא באמת,
זה לא 0.5 כמו בתל אביב.
יחס קצת אחר מתל אביב, וגם אופי הבנייה שם שהוא מתפרץ לשטח מאוד גדול, מה שמשאיר לא מעט שטחים מודפים לאורחים כמובן גם.
כן, וגם ציינתי מקודם את החינוך, כי זה באמת נושא שחשוב לכולנו ההורים, וגם טבעון מאופיינת הרבה במשפרי דיור, זאת אומרת הרבה אנשים שבאמת באים כדי לגור ומשפחות, אז למשל, יש כממוצע, אני חושבת, 25 תלמידים בכיתה, שזה באמת ממוצע מדהים. אנחנו מכירים גם מקומות עם 35 ו-40 תלמידים, אז זה ממש טוב ומושך בו, אני אקרא לזה.
נכון, אבל אנחנו באמת התרגלנו לשמוע של משהו כמו רב שמ-30 תלמידים צפונה, שזה הסטנדרט שאמור להיות בכיתה, אז אבל בטבעון מבינים שזה בסוף החינוך מתחיל, הוא צריך להתחיל מאיפשהו, הוא מתחיל באמת בבתי ספר, ואם זה ביחס אישי לכל תלמיד, זה דבר שבסוף משפיע גם על התוצאות, אין מה לעשות, כאילו בסוף יחס ותשומת לב לכל אחד, גורם להם להצלחה יותר גדולה מיתר המוסדות.
בוא נדבר גם קצת על נושא התשתיות, הכבישים, זאת אומרת, אתה הגעת היום מהצפון.
נכון.
כמה זמן לקח לך?
באמת, היום אני ככה באמת הופתעתי, לא היה חסימות, לא היה הפרעות, לא הטרלות בדרך.
הופתעת לטובה.
הופתעתי לטובה, אני לא רגיל להגיע לתל אביב בשעה, שעה ורבע, מאזור הצפון. אבל גם טבעון, כאילו, כן. גם בימים שלא כתיקונם, אז באמת כביש 6 היום כבר מגיע לאזור הצפון, הצומת צומח, שזה כבר אחרי טבעון. יש עוד מחלפים מסביב שככה תורמים לכל הנגישות הזאת, תחבורה ציבורית בתוך השכונה.
זאת אומרת, היום כבר טבעון, בוא נגיד, התקרבה למרכז, כי יש הרבה כבישים סובבים שמביאים, כבישים מהירים שמביאים אותך למרכז במהירות יחסית גבוהה.
נכון, אם אנחנו באמת נראה את המפה של צירי התנועה במדינה, אז הם באמת כל נקודה שכביש 6 מגיע, תורמת ככה לחיבור האוכלוסייה יותר לאזור המרכז, וגם מביאה אזורים, אנשים מאזורים טיפה יותר מרוחקים שלא תמיד חשבו על זה כאלטרנטיבה. אלא בגלל שהנגישות והזמנים על הכביש היא מאוד משפיעה עלינו היום בבחירת גם מיקום העבודה שלנו מעבר לחינוך ומחירים ודברים. אז אנחנו מודעים לדברים האלה וזה בסוף נותן פה אלטרנטיבה, אנחנו מגיעים לאנשים שלא תמיד חשבו שטבעון זה משהו שהם רוצים, אבל בגלל אופי השכונה והבתים המיוחדים, תגידי לי את למצוא היום פנטאוס באזור שהוא דרומית לחיפה, 450 מטר בנוי, זה מחירים שהם לא תמיד נגישים.
אז מקודם דיברנו על פנטאוזים של 150 מטר, תספר לי את המספרים, סבר לי את האוזן, כמה פנטאוז של 450 מטר עולה?
הוא עולה סביב 4,300,000, אם ככה להיות טיפה יותר מדויק, אבל יש לנו גם נכס אחד כזה, והוא לא סטנדרטי.
4,300, אתה מקבל פנטאוז של 450 מטר.
קו ראשון לנוף, לטבע, נמצא בה גם במעגל החיצוני של השכונה, נוף ליער של עצי אלון.
לא נעים לי להגיד לך ש4,300,000 אתה מקבל בתל אביב, אולי דירת, כן, 3.5 חדרי, תלוי איפה.
גם תלוי באיזה אזור.
כן, חד משמעית.
בלי לדבר על חניות ודברים נוספים.
כן, אולי באזורים מסוימים 4 חדרים.
נכון, זה פנטאוז שהוא גם... גם בגלל שהוא נמצא הכל במפלס אחד, זה משהו שהוא עוד יותר ייחודי.
450 מטר במפלס
פלט,
אחד.
מפלס וכמה, אחד, לא
כמה
דופלקס.
וכמה המרפסות? זה כולל את המרפסות או זה לפני
זה
המרפסות?
זה 230 מטר בית בנוי ועוד 220 מטר מרפסות, זה מחולק לשתי מרפסות, גם מיחידת הורים וגם מרפסת שהיא מרכזית מהסלון והמטבח, כמובן מעלית פרטית לתוך הבית, עם ככה עם כל ה...
מעלית כל מהקומה אחת שלמטה של הדירת גן.
עולים שתי קומות ומגיעים לפנטאוז, מדהים. זה באמת מבנה של 3 קומות בסך הכל, קרקע אחד והפנטאוז.
וואו.
מבנה בוטיק מבחינתנו, גם שזה 7 יחידות, לעומת 3 יחידות, עדיין אנחנו מדברים פה על מספרים שהם מאוד נמוכים בכמות היחידות.
מדהים. בוא נדבר על חברות הבנייה, מי חברת הבנייה של כל אחד מהפרויקטים?
אז מי שדיברתי בעיקרון, שאנחנו עובדים שם חברת אביב ואיזום ובנייה, שבונה שם פרויקט של 42 יחידות, חלק מהדירות שאנחנו משווקים להם, זה באמת תמיל של דירות שהן יותר מיוחדות, דירות מאוד גדולות במפלס אחד, מ-190 עד 230 מטר בנוי, דירות גן ופנטוזים, וגם בכובע השני שלנו אנחנו משווקים שם להמון אנשים פרטיים, המבנים של השלוש יחידות זה, תחשבי שאני ואת רצינו לעשות פה איזו עסקת נדלן, וניגשנו למכרז של המינהל, וזכינו במבנה של 3 יחידות, ובסוף אנחנו גם נרצה למכור את זה בשלב כזה או אחר.
אז זאת אומרת, אנשים פרטיים שהם אלה שלוקחים על עצמם את כל האיזום הבנייה, והם מוכרים אחר כך, שומרים לעצמם אולי יחידה, ומוכרים את שתי היחידות הנוספות.
בגדול, כן, יש חברת ניהול שמלווה אותם בכל התהליך, כי לא כל אחד יודע לבנות, אז ככה באמת לעשות את זה גם בצורה אחידה, ושיזרום בצורה חלקה, אז יש חברה שמלווה את כל הדבר הזה.
זאת אומרת שכל הבנייה תהיה מרקמית, מה שנקרא, ו...
נכון, ולא תראי בית אחד אפור, אחד לבן, אחד כזה, זה לא שכונת בני ביתך, אז יש פה באמת גם שומרים פה על הצביון ועל הנראות של השכונה.
אגב, הרבה פעמים כשמישהו, אתה יודע, פרטי עושה את זה, וגם שומר לעצמו יחידה, ומוכר שתיים, אז יש לו אינטרס מאוד גדול, שזה יהיה משהו מאוד, במפרט מאוד גבוה, ובנייה
נכון.
מאוד טובה, ואתה יודע, אחת המחלות הכי קשות במדינת ישראל, זה האיתומים והנזילות והרטיבויות, אז דואג שיהיה איתום כמו שצריך, ואת מבחני ההצפה שצריך. ו...
נכון, גם בסוף כל אדם שבונה היום בית, ובסוף הוא גם מחויב תחת ערבות חוק המחר, אנחנו נכון. לא מוכרים איזה חולצה שהיא משהו שהוא חולף, אלא בסוף זה בית, אז לבית גם נותנים אחריות, ואתה באמת גם רוצה בסוף לישון בשקט אחרי שאתה מוכר את הדירה, אנחנו יודעים באמת לתת את המעטפת הזאת גם של השירות מעבר לכל הלקוחות.
מה, תכניס אותי ככה לאחת הדירות המיוחדות, מה מפרט הבנייה בטבעון?
אם זה ריצוף מטר על מטר, אנחנו יודעים שהם חברות מטבחים, למעלה מ-200 נקודות חשמל בדירה, שהם לא תמיד דברים סטנדרטיים, או נקודות גז ומים, חללים שהם יותר גדולים, אם זה תקרה של כמעט 5 מטר בפנטה, או מעלית פרטית של חברת שינדלר, שמגיעה לחד...
5 מטר?
כן, פנטה זה מאוד יפה, עם ויטרינות מאוד רחבות, חלונות
טוב,
גדולים.
טוב, אני באה לראות.
חייבת.
אני באה לראות, רק יש בעיה אחת, שאז יבוא לי לקנות.
ופה נוכל לעזור לה, בשביל זה אנחנו פה.
אז... אי אפשר שלא לדבר על התקופה הזו. אנחנו לא נתעלם מזה, והתקופה היא תקופה של ריביות מאוד גבוהות, משכנתאות יקרות, אבל דווקא התקופה הזו, אפשר לומר, תומנת בחובה הזדמנויות, למי שהפרוטה מצויה בכיסו, נגיד.
נכון מאוד.
כי זו תקופה, להבדיל מתקופות קודמות שהיו, זו תקופה של קונים.
בדיוק.
ויש הזדמנויות, יש הטבות. מה הטבות שאפשר למצוא ולשמוע ולקבל בפרויקטים האלה בטבעון?
תראי, היום אנחנו באמת ככה בשנה, אולי קצת טיפה לפני, אנחנו יודעים באמת שהריבית עלתה בצורה משמעותית ודרסטית, משהו שלא היה פה בזמנים האחרונים שאפילו שאנחנו יכולים לזכור, עלתה ב-10 פעימות, אמנם עכשיו בפעם האחרונה אנחנו כבר רואים איזה מגמה שהיא התמתנה ועצרה, וגם אנחנו בסוף חיים את השוק וערים לזה, ואנחנו רוצים בסוף כן לייצר עסקאות, ומבינים שאדם צריך את הפתרונות כדי לגרום לו לקבל את ההחלטה בצורה שיותר נוחה ושקולה, ושמעבר לזה שהוא חותם חוזה וקונה דירה, הוא גם חיים זה בשלום ביום שאחרי, בסוף זה יותר חשוב מעוד 4 קירות שיהיה לך. אז היום אנחנו יודעים להציע לקוחות מבצעי תנאי מימון מאוד נוחים, אם זה מ-5.95, של מ-5% זון עצמית, כל השאר בסוף, לא צמוד למדד בנייה, 10.95, 20.80, הלוואות קבלן, את לוקחת הלוואה, קבלן מחזיר לך את ההחזר החודשי, ככה שאת יכולה ככה גם לשלם את השכירות או את המשכנתה שלך, ולא עוד הלוואה נוספת, כי זה באמת יכול להכביד ולגרום לך לא לעשות את העסקה.
מה, יודעים... זה מעין הלוואת גישור כזו? ש...
זה במקום שבן אדם, האדם הממוצע לוקח הלוואת גישור, אנחנו נותנים לו, הוא לוקח עדיין את ההלוואה הזאת, והקבלן פשוט משלם לו את ההחזר החודשי, עד האכלוס, באכלוס הוא כבר עושה איזה מחזור, משהו כזה, כל הלוואה אנחנו גם תופרים באמת, כל אחד לפי המידות שלו, לפי הצרכים שלו, בהתאם גם לנכסים שיש, או לא עצמי שיש, אז לפי זה אנחנו יודעים
ואתה
ככה.
ואתה אומר גם שלא מצמידים בעצם למדד תשומות הבנייה, מבטרים על המדד.
נכון, אנחנו גם עושים את הנושא הזה של ללא הצמדה למדד, אנשים היום אוהבים לקנות במחיר X, ולדעת שה-X הזה נשאר X ולא X פלוס עוד לא מעט הפתעות, וגם בדרך כלל המדד שאת קונה, הוא גם בדרך כלל בסוף את מורה לשלם אותו מעון עצמי שלך, מה שעוד יותר מכביד לך על ה...
נכון, גם הרבה אנשים, הרבה פעמים דיברתי על זה, שלא לוקחים בחשבון, הם שומעים את מחיר הדירה, ואתם אומרים, אוקיי, וחותמים צמוד למדד תשומות הבנייה, ולא מבינים שמדובר בעצם, בטח בשנתיים האחרונות, בסכום מאוד משמעותי, הרבה פעמים בנייה לוקחת כ3 שנים, ועוד לפני זה אתה קונה את זה עוד על הנייר, אז נכון, 5 שנים אתה צמוד למדד תשומות הבנייה, ומאז הקורונה המדד עלה בצורה משמעותית, ככה שהצמדה של 5 שנים יכולה להיות ב-15% מעל המחיר שקנית, שזה מאוד מאוד משמעותי. אם אנחנו מדברים סתם על דירה של 3 מיליון, אז אנחנו מדברים על 15%, אנחנו מדברים פה על תוספת של 450,000 שקלים, שזה הרבה.
נכון, עלינו כמה דברים שבסוף באמת גם מחוקק עד לא מזמן הגביל את גובה ההצמדה למדד, שם זה כבר 50% ממחיר הדירה, שזה עד 50% הצמדה, שזה 40% מערך הדירה הסופית, ה-20% הראשונים לא מצמידים.
שזה מאוד משמעותי.
שזה באמת משמעותי.
תודה לאלקין.
וגם עד לפני הקורונה באמת היינו רגילים למדד שהוא יחסית מאוד נמוך, המדד היה עולה פחות מעלות המימון, אז תמיד היה לנו יותר נוח ויותר נכון להצמיד את הדירה למדד, כי המימון היה לנו יותר יקר. עכשיו המגמה הזאת באמת השתנתה לאחרונה. עם הקורונה מחירי הסחורות עלו, דבר שתרם באמת תדלק את עליית המדד, ובמקביל, אחר שהמדד אפילו טיפה התחיל להתמתן, כבר הריביות עלו היום לצורה שהיא מאוד יקרה ולא שגרתית למה שהתרגלנו. אז היום יחסית המדד הוא משחק סביב 2-3% בשנה, והמימון אפילו כבר יותר מזה לכיוון 5-6% בשנה, אז שני המדדים האלה כבר היום טיפה יותר יקרים, אז אנחנו באמת מנסים להקל לרוכשים ולא להצמיד אותם למדד, וגם בעליות המימון, לתת להם את המבצעים האלה כדי שיוכלו לקבל החלטה שיותר נכונה.
ואגב, מי שנגיד בא עם מזומן ואומר, אוקיי, אני רוצה לתת חלק גדול במזומן, יש גם הטבות לכאלה?
נכון, אנחנו באמת יכולים לתת, למקסם יותר את ההנחה. אם בסוף אתה לא לוקח את המימון, הרי בסוף אנחנו מבינים שיש לזה עלות ופשוט מישהו סופג אותה.
גם הכסף היום יקר, גם ליזמים, גם לקבלנים.
אחד משמעי, הכסף יותר יקר, פשוט היזמים מבינים שהם כדי למכור דירות, אנחנו צריכים באמת לתת את התנאים, את המבצעי המימון האלה. אבל מי שמגיע עם יותר הון עצמי, אנחנו כן מאפשרים לו לקבל הנחה שהיא יותר גדולה, ובסוף הלקוח, כמו שאמרת, אנחנו תופרים חליפה לכל לקוח. יש אחד צריך יותר מימון, אחד פחות, אחד גם בלי. אז
באיזה שלבים נמצאים הפרויקטים היום? תוך כמה זמן יהיה מוכן, או שיש דברים כבר מוכנים? כי אמרת שכבר חלק מהאזורים מאוכלסים.
בפרויקט של אביבי זום, אנחנו כבר נמצאים בשלבי בנייה שהם טיפה יותר מתקדמים. אנחנו בעוד שנה מאכלסים שם את הבתים, לקראת חודש ספטמבר. וגם במבנים של השלוש יחידות, יש לנו בתים שהם תוך חצי שנה, עד שנה אכלוס, יש לנו בתים על הנייר, שהם עוד שנתיים, ככה שבאמת אנחנו יודעים גם להתאים לכל הכוח את הבתים שהוא רוצה. יש אחד שרוצה לעבור עד הקיץ הבא, יש אחד שפחות לחוץ לו, כי עוד לא מחר, וככה בתכנון שלו שילדה תעלה לכיתה א' בעוד שנתיים, זה מתאים לו לעבור בדווח שהוא טיפה יותר רחוק.
ובמחירים באמת רואים שונות בין מה שאוטוטו מוכן, לבין מה שאתה קונה ככה על הנייר ויהיה מוכן רק בעוד שנתיים, יש פערים משמעותיים?
כן, תראי, גם בית שהוא מוכן, הוא עולה יותר מבית שהוא על הנייר, יש הבדל בין, של בין 5-10% לפחות, עלו גם במתי נכנסת ככה בציר הזמן של הבנייה, אבל יש באמת פער בין מה שהוא מוכן עכשיו לבין משהו שהוא לעוד שנתיים, כי בסוף גם שאת שנתיים, אז יש פה מימון ודברים שאת לוקחת על עצמך יותר, אז יש לזה גם מחיר.
אם כבר דיברנו ככה על רוח התקופה, אז יש גם, נקרא לזה, הזדמנויות של אנשים באמת שקנו את זה בתקופה שעוד היינו בסביבת ריבית אפסית, וראו שזה העול כבד עליהם, ומוכרים עושים איזשהו, נאלצים בעצם למכור, כי זה קצת גדול עליהם, ואז הזדמנויות כאלה?
כן, אמנם לא באופן גורף, שאני יודע להגיד לך, וואי, תקשיב, יש לנו פה איזה מחירת חיסול בשכונה, אבל יש לנו לפעמים ככה באופן בודד, ככה יכול לצאת מהלקוחות הפרטיים, שאחד שכבר טיפה יותר צפוף לו, כי גם הריבית עלתה, והוא ממונף אולי גם בעוד פרויקטים, אז הוא מגיע להחלטה שאולי עדיף לו למכור את זה בשלב לפני שזה מתחיל את הבנייה, או לפני שזה מגיע לטופס 4, אז גם פה אנחנו, יש לנו טיפה יותר גמישות במחיר, כי הרצון הוא פה לייצר עסקה שהיא יותר מהירה, אז זה בסוף מייצר פה win-win לכולם.
יפה, תגיד, איך מה מבחינת, נגיד מי ששומע ואומר, וואלה, אני גר וקורס תחת הנטל פה במרכז, וטבעו נשמע לי פתאום אופציה מאוד טובה לקחת את המשפחה ולעבור ולחיות באמת ברמת חיים הרבה יותר גבוהה, בסכומים נמוכים יותר. מה עם התעסוקה שם? איפה עובדים? איזה סוגי תעסוקה?
א' כל לא מעט מקורות תעסוקה יש בסביבה, אנחנו מדברים פה של טבעון, היא נמצאת במרחק של 15 דקות ממטרופולין חיפה, שיש שם לא מעט תעסוקה, אם זה באזורי הייטק, תעשייה כבדה, קלה, בנוסף לזה הקרבה שהיא מאוד סמוכה ליוקנעם. יוקנעם בשנים האחרונות הייתה, עשתה קפיצה דרמטית בתחום הייטק, ומשכה עליה המון חברות, מה שגם תרם למשך עוד אוכלוסייה שהרבה יותר איכותית לאזור, ואנחנו גם רואים את זה באוכלוסייה שקונה אצלנו. לא מעט אנשים עובדים באזור יוקנעם.
הרבה הייטקיסטים.
כן, לא מעט הייטקיסטים, שגם בסוף הבינו שלגור ולהצפין טיפה יותר מאזור שהם התרגלו אליו, אתה מקבל איכות חיים הרבה יותר גבוהה, במחיר שהוא הרבה יותר נגיש ואפשרי, וככה אתה מייצר לעצמך הרבה יותר באותם דברים שאתה רגיל להוציא אותם.
כן, וצריך לזכור שגם באזורים האלה באמת זה הכל מסביב יותר זול, הגנים יותר זולים, המטפלות יותר זולות, זאת אומרת החוגים יותר זולים, הכל, כל הרמת חיים, כל העלויות של היום יום משמעותית יותר זולות מאשר במרכז.
נכון, האמת היא אנחנו משווים למרכז, זה קצת יצא לאחרונה עיר היקרה בעולם, אז כן. כל מקום אחר שאני אקח, זה באמת יהיה יותר זול, אבל כן, ביחס לאזור המרכז
כן,
אנחנו...
כן, אבל לא רק תל אביב, תל אביב העיר היקרה בעולם, אבל...
כל הרי לוויין גם סביבת נכון. תל אביב, בסוף מושפעות מהצנטרום שזה תל אביב, אבל באמת ככה באזור הזה את יכולה למצוא לך הרבה יותר, הרבה יותר בפחות, כאילו, את זוכה ליותר שירותים, ונשאר לך גם יותר כסף בסוף החודש בכיס.
כן. אז באמת, ככה, לקראת סיכום, כמי שחווה טבעון ביום-יום, אתה רואה עוד פוטנציאל השבחה שם?
א' כל כן, אני מאוד בטוח ומאמין בשכונה הזאת, אני גם עשיתי לעצמי השקעה קטנה בשכונה הזאת עם איזה דירת גן. א' כל כי עוד לא סיימו את כל לבנות את כל השכונה הזאת, יש את המרכז המסחרי, הבתי ספר כבר לקראת פתיחה בשנה הבאה, אני מאמין שבסוף... אנשים ככה נוטים בסוף להיזכר כשהם באים לאיזה סיר, לחברים, לבקר אותם בסלון, ואז רואים את השכונה, אתה אומר, וואי, תשמע, איפה זה? מה, איזה בתים יש פה?
גם.
מעניין, כן, אני רוצה גם, אתה כמה קנית, ואנחנו כישראלים, אני קניתי לפני שנתיים ב-X, היום זה כבר X פלוס, אז גם היום אנחנו עדיין עוד לא הגענו למיצוי הסופי של השכונה, כי היא עוד לא נבנתה ב-100%, אבל אנחנו כבר די קרובים... די קרובים למיצוי הסופי שלה, הם שכבר בוא נגיד בין השנה עד השלוש שנים הקרובות, מי שעוד יצטרף ויקנה שם דירה, עוד יעשה...
יענה מהשבחה.
לפחות של 10%, כי אנחנו רואים, אם בסוף נזקק את הכל, את כל מה שאמרנו למחירים למטר, שבסוף זה המדד למה שאתה קונה, אם אנחנו מדברים על סביב ה-16-17 אלף שקל למטר, על כל מקום שנשווה אותו לארץ, זה מחיר שהוא אטרקטיבי, ובייחוד שאנחנו מדברים על דירות שהן מיוחדות, שזה בלי לחשב לך מרפסות וגינות שהן מאוד גדולות, לקחנו גודל דירה, מחיר, חישבנו, זה התוצאה, ויש עוד המון פרמטרים שהתעלמנו מהם, ועדיין זה משתלם.
אמרת, אני בעצמי השקעתי, קניתי דירת השקעה, דירת גן, אז באמת, מה רואים משקיעים בטבעון? מה אחוז המשקיעים פחות או יותר? אתה מרגישים שיש שם? כי יש שם באמת הרבה שבאים פשוט לגור.
תראי, היום כבר רוב אנשים שקונים, זה באמת, זה פחות משקיעים, אלא יותר אנשים שכבר באים לגור ומשפרי דיור מאזור הקריות, חיפה, יוקניה, מטבעון עצמה, אנחנו רואים שמגיעים לא מעט אנשים שהם משפרי דיור. את המשקיעים אנחנו פוגשים, אתה יודעת, ממש בהתחלה, כשהמכרזים יוצאים ומתפרסמים לפני 3-4 שנים, שם אנחנו רואים בעיקר את המשקיעים נכנסים. היום זה כבר טיפה יותר בטפטופים, כי המחיר כבר עשה את עיקר העלייה שלו, עדיין לא הגיע למיצוי הסופי.
מה אבל, לגבי המחירי סחירות?
אז גם, אנו שם לא מעט בתים שעכשיו הזכרנו שם, חלק מהמשקיע אמרתי, החלק יכולים למכור לפני בנייה, תוך כדי בנייה, יש כאלה שבכלל רוצים להשאיר את זה לבית לילד, ויש אחד שירצה להזכיר אותו כשהבית מוכן. אז הדירות שגם דיברנו, המחירי הסחירות שלהם הם בין ה-7,000 ל-8,000 שקל.
אוקיי.
תלוי אם זה דירת גן, פנטאוס, תלוי באיזה שלב. בהתחלה היה לנו יותר דירות להשכרה, אז זה יותר התקרב ל-7,000, בבתים האחרונים כבר הגענו ל-8,000, וגם יש לנו בתים אחרונים של 8,500 שהם טיפה יותר מושקעים, מוצבים, קו ראשון, אז זה במחיר באמת טיפה מבקשים טיפה יותר, אבל גם פה זה מחיר שהוא עדיין סביר ביחס למה שאת מקבלת.
כן. וגם צריך לזכור, גם כשהם מסתכלים על משקיעים, אז כשאתה קונה דירה, בית חדש, תמיד זה הרבה יותר קל לתפעול ולתחזוקה, לא כל שני וחמישי משהו מתקלקל, יש איזושהי סתימה, נזילה וכדומה.
נכון, אמנם בתים חדשים טיפה מאופנים בחבלי לידה בהתחלה, נכון. אבל בסוף יש עדיין את האחריות, תחת הקבלן, יש מי שמגיע, מסדר, אני לא באמת צריך להוציא את הכסף מזה, אנחנו לא חפים מטעויות, וכל בית בסוף שנבנה, יש לו את השירות שהוא צריך בהתחלה, אבל זה פחות מדירות יד שנייה, זה בוודאות אנחנו אומרים.
עידו, מה נשמע?
בסדר גמור, מה קורה?
יופי, מעולה. אז באמת, תספר לנו קצת על קריית טבעון, איך החינוך בעיר, איך התעסוקה, התרבות, מה קורה בטבעון?
וואה, האמת ששאלה כבדה, אין לי פיץ' מעלית דקה על טבעון, אני אגיד בגדול שקריית טבעון היא יישוב שנושק ל-20,000 תושבים, מהיפים בארץ, אני חושב שהוא מחזיק באיזשהו תמהיל שהוא יחסית ייחודי, שהוא יישוב שהוא כבר נושק לגודל של עיר, אבל מבחינת גם החזות שלו ואיך שהוא נראה, וגם מבחינת ההתנהלות שלו, הוא מתנהל יותר קרוב ליישוב קהילתי, הרבה חיי קהילה, בנייה מעורבבת בין בנייה רבויה לבין בתים צמודי קרקע, כן, מאוד מאוד ירוק, מאוד מאוד סביבתי, מערכת חינוך, חזקה, טובה, טוב, זה תלוי איך מודדים מערכות חינוך, כן, אני מניח שכל ראש עיר שמראיינים אותו אומר, מערכת חינוך אצלי מדהימה, אבל...
כן, אבל אני ציינתי בתחילת הפודקאסט שבאמת 85% מתלמידי י"ב זכאים לתעודת בגרות, שזה נתון יפה.
כן, הנתון הזה כולל כל מיני מוסדות שיש ביישוב שהם לא לומדים ביישוב, הנתונים של היישוב עצמם אפילו עוד יותר גבוהים, אבל על זה אני אוסיף גם אחוזי שנות שירות מאוד גבוהים, אחוזי מכינות מאוד מאוד גבוהים, גיוס לקרבי מאוד גבוה, קצינים, קצינות, יישוב שבהיבטים הערכיים שלו הוא יישוב מאוד חזק, יישוב שמתפתח מבחינה, קודם כל בינוי, אנחנו בונים עכשיו, מסיימים לבנות שכונה חדשה של 600 יחידות דיור, תהליכים של התחדשות, בטח נדבר על זה גם בהמשך, יישוב עם מרכזים שמתחיל לפתח מרכז תעסוקתי גדול.
שמה, איזה מרכז תעסוקה, מה יהיה?
מתוכנן להיות הייטק במשרדים, סדר גודל של קצת יותר מ-100,000 מטר רבוע, אולי מ-20,000 מטר, בנגישות מאוד טובה, זאת אומרת, על כביש 6, נגישות תחבורתית מאוד מאוד גבוהה, שזה קריטי היום להייטק, למשרדים, לכל ההיבטים האלה.
חד משמעית.
מה?
חד משמעית, תשתיות זה הבסיס להכל.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
בואו נדבר קצת באמת על מחירים בטבעון, איך ההתפתחות של המחירים בשנים האחרונות.
אני חווה במאקרו שתי מגמות. מגמה אחת שהיא חלק מהמגמה הארצית, סביב שהקורונה נתנה לדחיפה מאוד משמעותית, שאנשים חיפשו קצת לצאת מהעיר, והביקוש למגרשים צמודי קרקע, עלה, אני חושב, בכל הארץ, ואנחנו חווים את אותו ציפוף שרואים בכל הארץ, גם ביישובים סביב טבעון וגם בטבעון עצמה, יש יותר בקשות לפיצולים, יותר בקשות לציפויות יותר גדולות, כל ההיבט הזה של ציפוף הוא מקבל נפח גם אצלנו, לפחות ברמת הבקשות, כמעט כל חצי דונם הפנויים שהיו ביישוב, מה שבעבר היו, אז אנשים עושים פרצלציות ומחלקים את המגרשים, וכאילו יש... אני מרגיש שיש כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן רצון לבנות. אני חושב שזה משהו...
ואתה מרגיש גם שבאמת אחרי הקורונה יש יותר הגירה חיובית לטבעון?
שוב, זה עניין של תחושה, זה לא עניין של מספרים מדויקים. ואני מרגיש שאיפשהו בקורונה, יכול להיות שם גם מה זאת תיעצר, אבל איפשהו בקורונה, כשאנשים עבדו מהבית, ואז הם אמרו עצמם, רגע, אם אני כבר עובד מהבית, יכול להיות שאני לא חייב לגור... בגוש דן, אם אני עובד יומיים שלושה מהבית, אני יכול לחיות יותר צפונה, באיכות חיים יותר גבוהה מבחינות מסוימות כמובן, ובמקביל לנסוע עוד יומיים למרכז או כל דבר כזה. אז אני הרגשתי את זה, שוב, זה לא נתונים, יכול להיות שהתחושה שלי משקרת, אני רואה את זה על חברים שלי, על הסביבה שלי, על ההיבטים האלה, כן, אני רואה את זה.
מבחינת נתונים, לאו דווקא בקורונה, טבעון נמצאת בהגירה חיובית, אני מבינה, נכון?
טבעון נמצאת בסך הכל בהגירה חיובית, אני כן אגיד שהנתונים הם קצת מורכבים, כי אנחנו בונים שכונה, וכל השכונה מאוכלסת, אז זה לא בדיוק הגירה, תבינה, פשוט היישוב גדל, כי אנחנו בונים שכונה, מגדילים אותו ב-10-15%.
תספר קצת על השכונה צל אורני, מה ייחודי בה, איך היא תיראה, מה מושך בה?
שכונה צל אורנים בעצם היא שכונה שהגדילה את קריית טבעון בסדר גודל של 10-15%, סדר גודל של 600 יחידות, בבנייה שהיא תמהיל בין בנייה של מחיר המשתכן לבין בנייה של יזמים, בצפיפויות משתנות, אין צמודי קרקע, אבל כן יש תלתים או לא יודע מה המילה לארבע, לא דיור, שהיא לא תלת, וגם בנייה רבויה של ארבע קומות ויחידת פנטאו, זה בעיניי שכונה, כאילו גם בעיניי מי שמגיע. שכונה מאוד יפה, מאוד אטרקטיבית, המון זוגות צעירים.
טבעון בעוד עשור.
אני חושב שיישוב שרוצה לייצר איכות חיים לתושבים ולתושבות שלו, צריך לשאוף במצב הצפיפות של מדינת ישראל ובמצב התחבורה במדינת ישראל, צריך לשאוף להצליח לספק את כל השירותים בבית. ואנחנו, המאמץ הגדול שאנחנו עושים, הוא בדיוק זה, מצד אחד לשמור על טבע ונוף, כי אנשים באים צפונה בשביל להיות קרובים ליער ולנחל ולהיות מסוגלים ללכת ברגל, אבל מצד שני, טבעון מפתחת שירותים של תרבות ושל תעסוקה, בנוסף לשירותי חינוך מצוינים, בשביל שבן אדם יוכל לקום בבוקר, ללכת למרכז תעסוקתי שנמצא במרחק שלא עולה ל-3 קילומטר מהמקומות הכי מרוחקים מהיישוב, 4 קילומטר, בסדר, יוכל להגיע לעבוד, עבודת הייטק, קרוב לטבעון, לחזור הביתה, ללכת לטיילת, לטייל בטיילת, לקבל בעצם את כל השירותים שלו בבית ובערב, לצרוך תרבות, תוך כדי שהילדים שלו במערכות חינוך טובים. זאת השאיפה, כמה שיותר שירותים להציע בבית, ככל שהמדינה מצטופפת, מי שידע לתת שירותים יותר טובים במקום אחד, מה שנקרא One Stop Shop ברמת היישוב, לשם המדינה צריכה ללכת ולשם אנחנו מכוונים.
מעולה. עידו, המון המון תודה, ובהצלחה בכל זה, אני אמשיך לעקוב ולראות, ואני אבוא לראות שזה קורה.
תודה שהזמנתם אותי, תמכתי לבוא, ואני תמיד מוכן לבוא וספר על היישוב הנפלא הזה, תבורכו.
תודה רבה, גם אתה. טוב, חברים, אז שמענו והשתכננו שטבעון בהחלט בעלת פוטנציאל השבחה, מספקת איכות חיים ורמת חיים גבוהה במחירים שעדיין אפשריים וסבירים כמעט לכל כיס. תודה רבה לך, עידו גרינבלום, ותודה רבה לך, מורן בן שלוש.
בכיף, תודה רבה לך.
וכמובן לכם, כל המאזינים שלנו, אנחנו נקשקש שוב נדלן בפודקאסט הבא. ביי לכולם.